סתם חזן. ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק אם ברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר ומברך.
יש פה דין מחודש מאוד בדברי השולחן ערוך, שלא קיים בשום הלכה אחרת בנושא הזה. השולחן ערוך אומר לנו בעצם, על פי יסוד הדברים, אנחנו מכירים כל העיסוק שלנו סביב הלכות קריאת שמע, אדם שהוא מצוות קריאת שמע למעשה היא מצווה מדאורייתא. אמרנו את זה כמה פעמים, ונגיד את זה שוב. אבל לכאורה הברכות של קריאת שמע הן תקנת חז"ל. הן מובאות במשנה, בגמרא, מסכת ברכות. אין להם דין מדאורייתא לברכות קריאת שמע. אנחנו רגילים, כשזה הסיטואציה, כל הברכות בעצם הם מדרבנן, למעט, הלכה למעשה אני אומר עכשיו, כי יש איזה מחלוקות קצת, אבל למעשה, הלכה למעשה, הברכה היחידה שהיא מדאורייתא, זה ברכת המזון. וממילא כל שאר הברכות הם תקנת חז"ל מדרבנן. וממילא כל מצווה שאני מסופק אם עשיתי אותה, אז מה אנחנו רגילים לומר? הגמרא אומרת, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אז אתה עושה את המצווה, אבל מה עם הברכה שלפני המצווה? תפילין, צריך להניח עוד פעם תפילין. אם אתה מסופק, אם הנחת, כשר, לא כשר, תפילין, נהיו קשרות, צריך להניח. אבל מה אם, באמת זה לא דוגמה טובה, כי כל פעם שמניחים תפילין צריך לברך. אבל שופר, בסדר? ספק אם יצאת ידי חובה. לא צריך לתקוע בשופר, מספיק לתקוע פעם אחת, כלומר, את מה שאתה מצווה לתקוע. אתה מאה תקיעות לצורך העניין, אתה לא יכול לברך עכשיו על שופר אחר, ויש אתה מסופק אם השופר הקודם היה כשר או לא. אלא מה אתה עושה? תוקע בלי ברכה. כי הברכה עצמה היא מדרבנן. מה אכפת לי? אז מה עם ספק דרבנן לכולה? למה לא? כי יש לנו כלל אחר שאומר, ספק ברכות להקל. שזה, אני מחויב להקל. כלומר, אני מחויב לא לברך. למה? כי אם אני מברך, אז אולי אני מחמיר, זה הלכה דרבנן שאני לא חייב להחמיר בה, אבל אני מקל באיסור דאורייתא, לפחות לפי הרמב״ם, של הזכרת שם השם לבטלה. למה? כי אמנם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד כל היום ברוך אתה השם וכולי, שהכל נהיה בדברו, אז מה הבעיה? בסדר, עדיין יש ראשונים שמבינים שהזכרה של ברכה שלא לצורך, אנחנו קוראים לזה ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא. ולכן אסור לנו לברך ברכה בכזה מצב. שוב פעם, אז כאשר יש לי מצווה מדאורייתא שאני מסופק, ספק דאורייתא לחומרא, אבל הברכה לא תאמר. אסור לברך בכזה מצב, מדין ספק ברכות להקל, כי הברכה היחידה שהיא מדאורייתא זה ברכת המזון. זה היה הקדמה, עכשיו נראה איך זה קשור, איך אנחנו אומרים פה בדיוק הפוך בסיטואציה הזאת. לא תישא שם השב, או לא תישא את שם השם אלוקיך על השב. לא, זה שם השם. אסור סתם להגיד את שם, זה, מה, כל הפוסקים מסכימים שלהגיד סתם שם השם בלי שום קשר לכלום, להגיד בפסוק, דיברנו על זה כבר, אותו שיר, איך זה נקרא, מתנות קטנות, בנוסח החילוני שלו, שיש שם הזכרת שם השם לבטלה, זה ודאי איסור דאורייתא. עוד שיר שיש דבר כזה, איסור, ודאי, איסור דאורייתא. כי הוא לא מברך שם, הוא סתם, מה? כן. כן, זה לא קשור רק לשבועה. זה לא רק מי שנשבע. שבועת שווא זה עוד דין. אבל יש דין שאסור להזכיר את שם השם לבטלה, סתם, בלי קשר. הראשונים נחלקו אם כשאתה מברך, מתוך רצון לברך, לא מתוך שירים ושיהיה לך נחמד, אלא מתוך רצון לברך, אתה רוצה עכשיו לברך את הקדוש ברוך הוא, רק אין לך עכשיו מים שאתה שותה. וברכת שהכל נהיה בדברו. עברת על איסור דאורייתא או לא. לכל הדעות עברת על איסור. השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. הרבה ראשונים אומרים זה באמת דרבנן, כי בסוף ברכת את הקדוש ברוך הוא. מה, אתה לא סתם הזכרת את שם השם. באמת, הכל נהיה בדברו. לא אמרת פה שקר. לא שרת את זה במהלך שיר. אבל יש גם אומרים, והשולחן ערוך גם מביא את זה להלכה, כנראה גם פוסק ככה להלכה, הוא מביא את זה, הוא מזכיר, והרמב״ם אומר שזה דאורייתא. כנראה שהוא פוסק ככה להלכה, ואומר שהזכרת שם השם בברכה שהיא לא לצורך, זה איסור דאורייתא. כן.
מה לגבי הזכרת שם השם בשירים של שבת?
זה לא לבטלה.
זה שבת.
כן, אבל זה שירים לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה מותר.
לא, אבל
צריך, כן, זה לא קשור, זה לא דין של שבת, זה דין, אבל צריך, אם רוצים להגיד את שם השם בשיר, צריך להגיד את בצורה רצינית, לא ככה לעשות מזה צחוקים. צריך, אם לא, אז להגיד את שם השם. כלומר, השם, לא, אם אתה לא בטוח שאתה מספיק רציני בדבר הזה. שוב, זה לא להיכנס לחששות שאיסור דאורייתא, כן. אם זה, שוב, מותר להגיד שם השם, אבל אסור להזכיר את זה סתם. הנה, אני אגיד עכשיו דוגמה, אני בכוונה אומר, זה דוגמה בשביל הלימוד, ולכן זה לא לשווא. להגיד את הביטוי, Oh my God, כשאין לו שום קשר לשום דבר, אז איסור, כנראה איסור דאורייתא, כן. גם שאומרים את זה כל הזמן, וכל אמריקאית מגיל 5 עד גיל 70 אומרת את זה 20 פעמים ביום, גם דתיות וחרדיות, מה? גם ב? פחות, פחות, אין איסור, פחות. אבל ראוי לא להזכיר שם השם סתם. זה לא, פחות בעייתי. פחות, אבל עדיין זה בעייתי. זה לא יהיה איסור דאורייתא, בוא נגיד ככה. בסדר? כי לא אמרת שם השם, לא...
אבל מה יהיה במקרה של... כל הזמן שיש קידוש, אז שמוכים כולם, אז נגיד עושים אלוקינו מלך, אז שזה בעיה...
ברכה, מה?
לא, אבל שכל הציבור מצטרף, באמצע הברכה.
אבל הוא לא אומרים שם השם, ולא,
זה אין בגלל. זה שאומרים, יש שקשר,
אולי
לא כן,
ואז
כמו
שם השם. בסדר, זה, ראוי לא, שהציבור לא יגיד את זה, או שיגיד אלוקנו, שלא יגיד את ש... עם ה'. הגענו את זה בכלל, זה היה, כן, לא בסדר, נושא חשוב.
זה,
כוזרים
פשוט, זה תמיד מופיע. העניין של העניין
האלוקי ומרגל. מותר להגיד. להפך, יש פוסקים שאומרים שלהגיד נגיד אדושם או אלוקים סתם, כשמותר לך להגיד את שם השם, אז זה בעייתי, כי אתה כאילו, אתה לא רוצה להגיד את שם השם. כלומר, זה שם השם נאמר בשביל להגיד אותו רק ביראה ובכבוד.
אז תוך כדי לימוד כאילו.
תוך כדי לימוד. יש שם אדנות, יש איזה מנהג כזה שלא ברור, לא מצאתי לו מקור, אבל שם אדנות אנחנו לא, שם י' כ' ו' כ' אסור להגיד בשום מצב, בשום אופן, בכל הגייה וניקוד, זה לא משנה. שם אדנות אנחנו גם נוהגים לא להגיד בלי ממש צורך של ברכה או פסוק. שאר שמות הקודש, שזה אלוהים, שדי, צבאות, בהקשר של ריבונו של עולם, לא צבאות ערב פשטו, יא, ואל, ואהיה אשר אהיה, זה גם שם של הקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם השמות של, שמותר להגיד אותם, כשיש, כשאומרים אותם בצורה מכובדת, בלימוד, בזה מותר להגיד, אבל לא סתם להגיד, כמו שאמרנו קודם, להגיד, Oh my God, זה אמירה שאסור להגיד אותה. שוב, אני אמרתי את זה, כי זה לצורך, זה בשביל הלימוד, אם לומדים, אז מותר להגיד, אבל זה כדי ללמוד את הדברים, אבל, סתם להגיד את זה על כל איזה, במקום להגיד וואי נבהלתי, להגיד את זה, זה לא ראוי.
כל זה יכול להיות גם לאללה וכל זה.
כן, אותו דבר, כן.
ואם אתה אומר את זה, נגיד, בצורה דיבור כזאת, נגיד...
ראוי להימנע, זה תלוי...
כמו הלוואי, אז אינש, אז מותר או שזה לא לצורך?
ראוי להימנע, ראוי להימנע. זה לא לצורך, מה? זה שריבונו של עולם זה הלוואי? כאילו, אם אתה בא ואתה אומר, כן, תפילה לבורא עולם, שבאמת ככה יקרה, אז כן, אז מותר. אז גם מותר לך בעברית להגיד את זה, לא רק בלועזית. אבל אם זה סתם להגיד את זה בלי שום כוונה ריבונו של עולם, אז סתם להגיד הלוואי, אז זה לא, אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא בעניין הזה?
לפעמים יש תורה דיבור כזה
שאתה
בכלל לא מתכוון
לא להגיד. נכון. נכון. נכון, אז אוי, להימנע מזה. צריך להימנע מזה, כן. אמרתי, זה דוגמה, כמו להגיד. לא, לא, זה חלק מהפסוק, ובטח זה נאמר, אבל זה ודאי בצורה מכובדת. נו, אז בצורה מכובדת מותר אפילו בלי פסוק. אמרנו על שם אדנות, נהגו יותר להחמיר בלי פסוק ובלי ברכה לא להגיד בכלל. זה השם הרגיל שאיתו אנחנו משתמשים. השאר השמות מותר בדרך לימוד, בצורה מכובדת, ודאי בדרך חלק מהתפילה, להגיד את זה. לכן גם, כאן התחלנו את כל הסיפור הזה של העניין הזה, ששרים את עם האלוקנו מלך העולם, אז כן, אז אפשר להגיד את זה. אין מותר, אין שום בעיה, זה בצורה מכובדת, זה כך נהגו בחלק מקהילות ישראל. וזה מותר, זה אין בעיה. טוב, כל זה בדרך כלל. עכשיו, מה קורה? מה קורה בעצם בברכות קריאת שמע? תראו את הדין. נקרא את זה עוד פעם ונסביר. ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא, זה מובן. כי זה קריאת שמע, זה דאורייתא, אתה צריך לחזור ולקרוא, אם אתה מסופק, ספק דאורייתא לחומרא. אבל מחדש לנו פה השולחן ערוך חידוש גדול, שהוא רלוונטי רק לקריאת שמע, מברך לפניה ולאחריה. כלומר, למרות שזה רק דרבנן, בכל זאת אתה מברך לפני ואחרי. צריך לברך לפני ואחרי הקריאת שמע. למרות שהברכות האלה רק דרבנן, בדרך כלל ספק ברכות להקל, פה תקנה מיוחדת של חז"ל, כמו שהם תיקנו את כל הברכות, הם תיקנו את הברכה הזאת, אם אתה מסופק בקריאת שמע, אתה חוזר ולא רק קורא את קריאת שמע, אלא גם מברך לפניה ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק עם ברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר ומברך. כלומר, אם האדם יודע שהוא למעשה יצא ידי חובת מצוות קריאת שמע מדי אורייתא, עכשיו הוא רק מסופק אם הוא ברך או לא. כזה מצב, אנחנו לא אומרים, קריאת שמע יכול לקרוא 1,000 פעמים ביום, אין לזה שום ברכה, זה פסוקים, זה מותר. כמו שמותר לו לתקוע בשופר 1,000,000 פעמים בראש עיניים, כוונתו לתקיעת השופר. אבל, לקיום המצווה. אבל הברכות עצמם הוא לא יכול לחזור, כי הספק פה הוא רק לגבי הברכות. תקנת חז"ל זה רק אם אתה מסופק בכל החטיבה אחת ביחד, גם קריאת שמע וגם הברכות לפני ואחרי, אז אתה לא יוצא, אז אתה צריך בעצם לחזור לקרוא את קריאת שמע ואת הברכות. אבל אם אתה מסופק רק בברכות, אתה לא חוזר כמו כל דין של ספק ברכות להקל. עוד דברים ש... כן, אותו דין. עוד כמה פרטים שהאחרונים אמרו בנושא הזה. למעשה, אנחנו נוקטים, כמו שאמרתי, הגדר פה הוא שאתה לא אמרת, כלומר, החידוש פה מתקיים רק כאשר לא אמרת את או אתה מסופק אם אמרת את המצווה כתקנה או לא, המצווה מדאורייתא. עכשיו, אנחנו הבאנו כמה פעמים את זה, יש מחלוקת משולשת, הדעות המרכזיות, של מה המצווה מדאורייתא בקריאת שמע. דעה אחת אומרת, רק פסוק ראשון. דעה שנייה אומרת, רק פרשה ראשונה. דעה שלישית אומרת, שתי הפרשיות הראשונות, הם דאורייתא. לכן, אנחנו נוקטים, לגבי הדין הזה, את הדין הכי, בגלל שזה חידוש, אין לך בו אלא חידושו, אנחנו נוקטים את השיטה הכי מקלה, לצורך העניין, שרואה את המצווה מדאורייתא רק על הפסוק הראשון. כלומר, אם איכשהו יצא שאתה אמרת את הפסוק הראשון, אתה יודע את זה בוודאות. רק אתה מסופק אם אמרת את שאר קריאת שמע, את שאר החלקים של קריאת שמע, הדין הזה לא רלוונטי. כלומר, אתה תחזור על קריאת שמע, אבל בלי הברכות. כי הברכות הן למעשה רק הברכות, אתה תחזור עליהן עוד פעם, רק אם אתה מסופק גם על הפסוק הראשון. בסדר? מתי זה יכול להיות? שאתה יודע שאמרת את כל קריאת שמע, אבל אתה מסופק, אולי דילגת על שורה. דילגת על שורה, לא יצאת ידי חובה. אם השורה הזאת היא חלק מהמצווה מדאורייתא, אז לא יצאת ידי חובה. בכזה מצב מה נעשה? לא נחזור על הברכות, נחזור רק על קריאת שמע. למה? בגלל שהמצווה מדאורייתא, לפחות לעניין הזה, אנחנו נוקטים כשיטה הכי מקלה, שאומרת שרק הפסוק הראשון הוא דאורייתא. תלוי אם הוא כיוון, לצאת ידי חובה או לא. אם הוא סתם מתכוון כדי להגיד עם הציבור וכדי לפרוש עם הציבור, אז אין פה שום כוונה ושום דבר, והוא לא יצא ידי חובה. אז הוא צריך, אז זה לא נחשב. אבל ברוב המקרים הוא בדרך כלל חצי נחשב, ולכן שוב פעם אנחנו נחזור לכלל הרגיל של ספק ברכות להקל. אם הוא מסופק, אם הוא התכוון את הפסוק הראשון או לא, אז שב אל תעשה. עדיף לא לחזור על הברכות ולא להיכנס לחשש ברכות לבטלה. עוד משהו שהפוסקים אומרים על פי יסוד שכבר הבאנו אותו לפני כמה סימנים, שמה שנקרא שיגרא דלישנא או סיחא נקט ועתי, כאשר אתה פתאום מוצא את עצמך באמת ויציב. אתה ריחפת איפשהו 3-4-5 דקות, אין לך מושג מה קרה מיוצר המאורות עד עכשיו. פתאום אתה מוצא את עצמך באמת ויציב. עכשיו יש שתי אפשרות, או שאיכשהו ריחפת ולא אמרת כלום ופתאום שמעת את החזן מתחיל למת ויציב, הצטרפת אליו, או שאתה למעשה אמרת עם כולם את הכל, ואתה אין לך מושג, אתה לא זוכר מה אמרת שמה ישראל, לא אמרת שמה ישראל, לכאורה בכזה מצב, על פי היסודות שאמרנו עד עכשיו, צריך לחזור על הכל, כי אתה מסופק גם על הברכות וגם על שמע ישראל. לחזור מההתחלה. אנחנו, הביאור הלכה אומר שלא. בגלל שאם אתה עכשיו באמת ויציב, יש חזקה על זה שאמרת עד עכשיו. אחרת לא היית, היית שם לב שאתה מדלג. שוב, מדובר פה על תפילה שאנחנו אומרים אותה כל יום. כל אדם שהוא כבר בגיל 18 ומעלה אמר את זה כבר מאות ואלפי פעמים את התפילה הזאת. אז סביר להניח, וכך הלכה, שאמרת את שמע ישראל, ולכן כזה מצב, זה לא נחשב ספק. בגלל שאתה למעשה היית בתוך התפילה, אמרת עם, עם, עם הציבור, וכנראה יצאת ידי חובה קריאת שמע, ואם אתה רוצה להחמיר, תגיד עוד פעם קריאת שמע, אבל ברכות ודאי שאתה לא, לא חוזר ואומר. יש פה עוד כמה עניינים שהמשנה ברורה. כן.
אם יודע שאמרת שמע, אבל כאילו את הברכות הוא לא אמר. מישהו אמר
שהוא יודע ש... הוא יודע בוודאות שהוא לא אמר את הברכות.
כן.
ודאות. אז ראוי, לכתחיל, ראינו את זה לפני כמה סימנים, להשלים את הברכות עם קריאת שמע. אבל אם יש איזה אילוץ, יכול להשלים את הברכות גם בלי קריאת שמע. מתי איזה אילוץ יכול מאוד להיות? שהוא אמר קריאת שמע בזמנה. זמנה זה עד 3 שעות. אחרי זה זה כבר כקורא בתורה, זה לא נחשב. ואז הגיע לבית כנסת שמכל מיני סיבות אומר קריאת שמע אחרי הזמן. עכשיו הוא קצת איחר, או הוא קצת יותר איטי, והם מתפללים יותר מהר. אם הוא יגיד עכשיו גם את קריאת שמע, הוא לא יתחיל איתם תפילת עמידה, שזה דין חשוב. כשזה זה, זה מול זה, עדיף שדלה קריאת שמע. יגיד, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אמת ויציב ונכון וקיים וכו', ויגיע איתם ביחד, יסמוך גאולה לתפילה, ויגיע עם הציבור ביחד לתפילת עמידה. זה בעצם הסיטואציה, או כל אילוץ שיש אחר להגיד. המשנה ברורה מזכיר פה בדבריו הרבה מאוד דינים לגבי יציאת מצרים. אז אנחנו נזכיר עוד פעם חלק מהדברים אמרנו, חלק זה חידוש עכשיו. יציאת מצרים, אמרנו יש כמה דעות לגבי מצווה קריאת שמיים מדאורייתא. לכל הדעות פרשת ציצית היא לא מדאורייתא, ובצד שני פרשת ציצית היא לכל השיטות דאורייתא. מה הכוונה? מצד קריאת שמע, מצד הזכרת פרשת ציצית, זה כל הדעות מדרבנן. אבל הסיבה שאנחנו אומרים את מצוות את פרשת ציצית היא בגלל, במיוחד בגלל ההזכרה של יציאת מצרים, שאנחנו מחויבים בה מדאורייתא לכל השיטות והדעות. אבל זה לאו דווקא חייב להיות מדאורייתא על ידי פרשת ציצית, זה יכול להיות על ידי אמת ויציב או אמת ואמונה שאתה אומר אחרי זה, שאתה ודאי מזכיר ממצרים גאלתנו, כל בכורי מאגת ובכורך גאלת וכולי. יכול להיות בכל אופציה שהיא, אתה צריך בעצם להזכיר את יציאת מצרים, וזה לאו דווקא פרשת ציצית מדאורייתא. מדרבנן, כמובן, תקנת חז"ל, להגיד את פרשת ציצית. עכשיו, לגבי קריאת שמע בלילה, יש איזו מחלוקת, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. הרי כולנו מכירים את זה מהאגדה של פסח, כן, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה ושלומד ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. לומדים משם שזיכרון יציאת מצרים זה כמו קריאת שמע, זה ביום ובלילה. ולא רק ביום. מחלוקת האם זה מדאורייתא או מדרבנן. הנפקמין על המחלוקת הזאת זה מה קורה במצב שציבור... משהו שקורה הרבה במיוחד בקהילות הספרדיות, אבל כל אדם יכול למצוא את עצמו בסיטואציה הזאת. אדם מתפלל, אדם מותר לו כידוע להתפלל ערבית מפלג המנחה. אצל הספרדים זה מאוד מאוד נפוץ, הרבה פעמים עושים את זה לכתחילה, מכל סיבה שלא תהיה. אצל האשכנזים זה פחות נפוץ, אבל גם זה קורה לפעמים. מותר להתפלל לפני, מפלג המנחה, שזה בערך שעה וחצי, שעה ורבע לפני שקיעה, לפני צאת הכוכבים, סליחה. מאז מותר להתפלל ערבית, אבל זה ספק, אם זה ספק יום, ספק לילה, מפלג המנחה. ולכן אנחנו, או מישהו מתפלל בבין השמשות, כל מיני סיבות, ערבית, עדיין ספק יום, ספק לילה. בכזה מצב, הדין הוא שצריך לחזור עוד פעם על קריאת שמע, בדיוק על היסוד שאמרנו עכשיו. למה? כי את הברכות, יצאת ידי חובה, עמדי רבנן, הם אמרו, והם אמרו, הם תקנו של להגיד אותם, והם אמרו שמפלג המנחה מותר להגיד. קריאת שמע זה לא הם אמרו והם אמרו, זה הקדוש ברוך הוא אמר קריאת שמע, ולכן צריך לחזור ולקרוא את קריאת שמע. מה צריך לחזור? מצד הדין צריך לחזור רק על משהו מדאורייתא. כי משהו מדרבנן, אז רבנן נתירו, שוב, גם ספק דה רבנן לכולה, לא צריך לחזור עוד פעם אחרי צדק החומים ולהגיד קריאת שמה שוב פעם. בגלל שיש לנו מחלוקת האם ציצית זה מדאורייתא או דה רבנן, או יציאת מצרים, זה בלילה, אם זה דאורייתא או דה רבנן, אנחנו מחמירים וגם קוראים פרשת ציצית. ועד מי שלמעשה קורא קריאת שמע מכל סיבה שלא תהיה, מפלג המנחה, מתפלל ערבית מפלג המנחה, צריך לחזור על כל קריאת שמע, בגלל שכל משהו שהוא אומר שם זה ספק דאורייתא. כלומר, הפסוק הראשון זה ודאי דאורייתא, מצווה ציצית גם אמרנו זה דאורייתא, או לפחות מחלוקת אם זה דאורייתא או לא, בגלל יציאת מצרים. והפרשה הראשונה ושנייה זה גם יש אומרים שזה מדאורייתא, לכן צריך לחזור בעצם על כל קריאת שמע, אם הוא קרא קריאת שמע לפני לפני צאת הכוכבים. עברנו על כל העניינים פה, כן. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל איזה נושא שהוא מאוד מאוד רחב ויהיה לו הרבה מאוד השלכות. לא נסיים אותו היום, אבל לפחות נגיד את העקרונות הכללים, את הדברים היותר, נקרא לזה במרכאות פיקנטיים, נשאיר לשיעור הבא. סימן סמכת. יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים, ונכון למנוע מלאומרה משום דעה והפסק. כן, יש כל מיני פיוטים שאומרים באמצע ברכות קריאת שמע, כמו שאנחנו רואים פה, הספרדים לא נוהגים לעשות את זה ולכן זה לא מוכר, אבל אצל האשכנזים זה מוכר מאוד, זה במיוחד בראש השנה ויום כיפור, שאומרים כל מיני פיוטים גם בברכות קריאת שמע, זה יותר מוכר בתפילת 18 בחזרת השץ, אבל גם בברכות קריאת שמע זה קיים. יש גם מה שנקרא יוצרות, זה פחות נפוץ היום בקהילות האשכנזים, אבל בקהילות החסידים זה כן, כלומר, בקיצור, יש קהילות שכן עושים את היוצרות האלה, מה שקוראים, וזה כל מיני פיוטים שאומרים בעצם באמצע ברכות קריאת שמע. אומר השולחן ערוך, איך אנחנו יכולים, אחרי שחזל תקנו, ראינו בסימנים הקודמים, לא לדבר, לא להגיד שום דבר בקריאת שמע, בברכות קריאת שמע, פתאום אנחנו מחליטים, אנחנו מוסיפים בדורות היותר מאוחרים להוסיף עוד כל מיני פיוטים באמצע ברכות קריאת שמע. אין לזה שום מקור ולכן אסור לעשות את זה. הדבר נגיד הכי נפוץ אצל האשכנזים, כולם מכירים את זה, שאומרים אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. זה בעצם משפט שהוא לא חלק מברכות קריאת שמע, זה פיוט כזה. ואמרתי, יש עוד כל מיני פיוטים, חלק קהילות אומרים את זה, חלק קהילות לא אומרים את זה, אז הספרדים לא אומרים את זה בשום מצב. לא אומרים, גם אם מי שמתפלל באותו זמן בקהילות, בקהילה אשכנזית, לא יגיד. זו הציבור אומרים, הוא לא יגיד. זה הספרדים, כן.
אבל כמובן, עושים משהו מיוחד או...
לא, לא מעצמך, אלא משהו שנהגו, אבל לא אומר, גם המנהגים האלה צריך להפסיק אותם, כך אומר השולחן ערוך. לא, כי זה כבר תקנה מאוד מאוד קדומה.
זה מוכן כאילו.
זה מצווה, זה לא מותר. זה כבר חלק מהתפילה, זה לא משהו שהוסיפו...
אבל היה כאילו קטע
מאחר. כן, קטע אחר שהוא מוגדר כפיוטים, כלומר שהוא לא חלק אינטגרלי מהתפילה בברכות קריאת שמע, אלא זה משהו יותר מאוחר. ההוכחה שאל אדון כולם אומרים, למרות שזה, שהשולחן ערוך פה אומר שפיוטים לא אומרים, זה לא מוגדר כפיוטים, זה כבר תקנת חז"ל מאוד קדומה להגיד את הדבר הזה, אסור לדלג עליו. גם אם אתה מאוד ממהר כדי להגיד, נגיד עם הציבור, עמידה ביחד, כי אתה איחרת או כי הם מתפעלים מאוד מהר, אתה חייב להגיד את כל את כל הנוסח, אל אדון, לאל אשר שבת מכל המעשים, את כל זה אתה צריך להגיד, כי זה חלק מהתפילה. זה כמו לדלג על חלק מברכת יוצר המאות, להגיד רק את ההתחלה ואת הסוף, כדי להספיק עם הציבור עמידה. לא, כי זה חלק מהותי מהתפילה, זה לא תוספת לחומרה או משהו כזה. זה בעצם דברי השולחן ערוך. לעומת זה, הרי מה אומר, וכך נוהגים, אמרתי, חלק מקהילות האשכנזים, מי יותר, מי פחות, כמו מה שהוא הולך להגיד עכשיו, נראה מה הוא אומר. ויש אומרים דין איסור בדבר, וכן נוהגים בכל המקומות לאומרם, והמקל אינו אומר, ואינו אומרם לא הפסיד. ומכל מקום, כן, קצור אומר, מותר להקל, מותר להגיד את זה, וככה נהגו. מכל מקום, אומר הרמ"א, לא יעסוק בשום דבר, אפילו בדברי תורה, אסור להפסיק ולעסוק כל זמן שהציבור אומר פיוטים. זה גם נכון לגבי כל עדות, וזה נכון גם לגבי הפיוטים שיותר מוכרים לאשכנזים שבינינו לפחות, מהפיוטים שאומרים בעצם בחזרת השץ. זה מאוד נהוג בכל הקהילות, כמעט כל קהילות האשכנזים, על כל גווניהם אומרים פיוטים בחזרת השץ, בראש השנה, ביום כיפור. זה נפוץ מאוד, ושמה בעצם אומר לנו הרמ"א, הציבור אומר פיוטים, מותר לו להגיד פיוטים. אני אומר בסוגריים, גם השולחן ערוך מודה בעצם לדברי הרמ"א בעניין הזה, הציבור אומר פיוטים, כי ככה הוא נהג, בסדר, אתה ספרדי, אתה לא נוהג את זה, אבל אסור לך להפסיק בעצם ולעסוק בדברים אחרים, כל זמן שהציבור אומר פיוטים, וכל שכן שאסור לדבר שום שיחה בטלה בזמן הזה. ומכל מקום, מי שלומד על ידי עירור שרואה בספר ומערר, להיט באיסור הדירור לאו כדיבור דמי, אלא שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק. כלומר, אם החשש הוא פה שיבואו לידי הפסק, שיבואו לדיבור, כתוצאה מהעירור הזה, גם אם אתה לומד, עדיף שלא תערר ולא כלום, ותקשיב לחזן. אבל מצד הדין, מותר להרהר תוך כדי הפיוטים האלה. ועל כן, אין לאדם לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאומרם, ויאמר אותם עמהם. ההנחיה בדרך כלל בעולם הישיבות זה כשיש עריכות גדולה בתפילה, במיוחד בחזרת השץ של יום כיפור, של ראש השנה, והציבור אומר את זה מאוד לאט, ואתה קצת יותר אומר יותר מהר מהם, אז ההנחיה היא כן ללמוד. לא כי חולקים על הרמ"א ועל דברי הפוסקים, אלא מתוך הבנה שאם אתה לא תלמד, אתה תתאפץ מה שנקרא, אתה תירדם, אתה תתחיל לדבר, או הציבור יתחיל לדבר, לכן עדיף שתשב ותלמד ולא תפריע לא לעצמך ולא למשהו אחר. כן, אם אתה תקרא בדיבור וזה מה ש... אחרת בעירור אתה גם כן תירדם, אז עדיף שתקרא בדיבור. כן, פה איסור עצמי. פה עדיף שתקשיב, אבל בסדר, קשה מאוד עכשיו שעה להקשיב לכל מיני פיוטים. אגב, זה גם נכון בכל מיני פיוטים אצל הספרדים, זה לא פיוטים, זה פשוט סלסולים, זה כאילו יותר כאילו רחוק, אבל עדיין, למה אני אומר יותר רחוק? כי זה כאילו אפילו לא מילים, הוא עושה כל מיני מקמים, מה שנקרא חזן, השליח ציבור. נכון, לא ברור שראוי לעשות ככה, או יותר מדי לתת לזה מקום, אלא צריך לתת לזה מקום מאוזן, נקרא לזה ככה, לא להגזים לשום צד. בהנחה שיש איזו הגזמה, אתה צריך להיות עם הציבור, ואתה לא צריך בעצם לפרוש מן הציבור.
למשל, תפילה 18
של שבת, שאשכנזים למשל בפגישה נקרא המחה
שהם
עושים,
כאילו זה נחשב פיוטים, או שזה חלק מהקדושה
של פי המנהג שלהם? לא, זה חלק מהמנהג, זה לא פיוטים. אז כן צריך לעמוד איתם? זה צריך, ודאי, לעמוד ודאי צריך. לא, צריך גם להגיד, לא, כן, לא לקרוא. זה, אלה הם כן מאוד מעריכים, ואז כמו שאמרתי, אצל הספרדים אין פיוטים, אבל יש כל מיני סלסולים וזה, אז כן מותר. כי אתה כבר מאבד את עצמך לגמרי, ואתה זה, עדיף שתלמד, תקרא משהו, שוב, בהרהור. בקדושה יש ממש עניין לא לדבר. וזה באמצע הקדושה, זה אתה, בכל מקרה באמצע הקדושה, גם אם הם אומרים כל מיני דברים שהם אומרים באמצע הקדושה, ולך אסור להגיד את זה, עוד לא אמרו את הפסוק האחרון של למלוך, אז אתה באמצע הקדושה. לכן... מה? לא, אם, לא, בשחרית לא, מוסף, שגם ככה אומרים את ה... יותר ארוך, אז אומרים, אבל לא, אסור להגיד.
אסור להגיד?
אסור. הנה, וזה בדיוק השאלה שאתה אומר, תיקח אותנו בשיעור הבא שנעסוק בזה, בעזרת השם, באריכות, בלי נדר, בכל הנושא של המנהגים, כי זה פה, בגלל שהמחלוקת פה היא כל כך גדולה בנושא של, ומובהקת במנהגים, אז האחרונים פה הביאו את כל נושא של האשכנזים וספרדים וההשלכות של זה, אז כמו שאמרתי, בזה נעסוק בעזרת השם בהרחבה בשיעור הבא, למעבר בין אשכנזים לספרדים, מותר לי, אסור לי, חזן אשכנזי בכנסת ספרדי, ולהפך, וגר, חוזר בתשובה, אישה, יהיה מעניין בעזרת השם. תהיה איתנו השיעור
הבא?
ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק יברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר ומברך.
יש פה דין מחודש מאוד בדברי השולחן ערוך, שלא קיים בשום הלכה אחרת בנושא הזה. השולחן ערוך אומר לנו בעצם, על פי יסוד הדברים, אנחנו מכירים כל העיסוק שלנו סביב הלכות קריאת שמע, אדם שהוא מצוות קריאת שמע למעשה היא מצווה מדאורייתא. אמרנו את זה כמה פעמים, ונגיד את זה שוב. אבל לכאורה הברכות של קריאת שמע הן תקנת חז"ל. הן מובאות במשנה, בגמרא, מסכת ברכות. אין להם דין מדאורייתא לברכות קריאת שמע. אנחנו רגילים, כשזה הסיטואציה, כל הברכות בעצם הם מדרבנן, למעט, הלכה למעשה אני אומר עכשיו, כי יש איזה מחלוקות קצת, אבל למעשה, הלכה למעשה, הברכה היחידה שהיא מדאורייתא, זה ברכת המזון. וממילא כל שאר הברכות הם תקנת חז"ל מדרבנן. וממילא כל מצווה שאני מסופק אם עשיתי אותה, אז מה אנחנו רגילים לומר? הגמרא אומרת, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אז אתה עושה את המצווה, אבל מה עם הברכה שלפני המצווה? תפילין, צריך להניח עוד פעם תפילין. אם אתה מסופק, אם הנחת, כשר, לא כשר, תפילין, נהיו קשרות, צריך להניח. אבל מה אם, באמת זה לא דוגמה טובה, כי כל פעם שמניחים תפילין צריך לברך. אבל שופר, בסדר? ספק אם יצאת ידי חובה. לא צריך לתקוע בשופר, הוא מספיק לתקוע פעם אחת. כלומר, את מה שאתה מצווה לתקוע. אתה מאה תקיעות לצורך העניין. אתה לא יכול לברך עכשיו על שופר אחר, ושאתה מסופק אם השופר הקודם היה כשר או לא. אלא מה אתה עושה? תוקע בלי ברכה. כי הברכה עצמה היא מדרבנן. מה אכפת לי? אז מה עם ספק דרבנן לכולה? למה לא? כי יש לנו כלל אחר שאומר, ספק ברכות להקל. שזה, אני מחויב להקל. כלומר, אני מחויב לא לברך. למה? כי אם אני מברך, אז אולי אני מחמיר, זה הלכה דרבנן שאני לא חייב להחמיר בה, אבל אני מקל באיסור דאורייתא, לפחות לפי הרמב״ם, של הזכרת שם השם לבטלה. למה? כי אמנם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להגיד כל היום ברוך אתה השם וכולי, שהכל נהיה בדברו, אז מה הבעיה? בסדר, עדיין יש ראשונים שמבינים שהזכרה של ברכה שלא לצורך, אנחנו קוראים לזה ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא. ולכן אסור לנו לברך ברכה בכזה מצב. שוב פעם, אז כאשר יש לי מצווה מדאורייתא שאני מסופק, ספק דאורייתא לחומרא, אבל הברכה לא תאמר. אסור לברך בכזה מצב, מדין ספק ברכות להקל, כי הברכה היחידה שהיא מדאורייתא זה ברכת המזון. זה היה הקדמה, עכשיו נראה איך זה קשור, איך אנחנו אומרים פה בדיוק הפוך בסיטואציה הזאת. לא תישא שם השווא, או לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא. זה שם השם. אסור סתם להגיד את שם. זה, כל הפוסקים מסכימים שלהגיד סתם שם השם בלי שום קשר לכלום, להגיד בפסוק, דיברנו על זה כבר, אותו שיר, איך זה נקרא, מתנות קטנות, בנוסח החילוני שלו, שיש שם הזכרת שם השם לבטלה, זה ודאי איסור דאורייתא. עוד שיר שיש דבר כזה, איסור, ודאי, איסור דאורייתא. כי הוא לא מברך שם, הוא סתם, מה? כן, כן, זה לא קשור רק לשבועה, זה לא רק מי שנשבע. שבועת שווא זה עוד דין, אבל יש דין שאסור להזכיר את שם השם לבטלה, סתם, בלי קשר. הראשונים נחלקו אם כשאתה מברך מתוך רצון לברך, לא מתוך שירים ושיהיה לך נחמד, אלא מתוך רצון לברך, אתה רוצה עכשיו לברך את הקדוש ברוך הוא, רק אין לך עכשיו מים שאתה שותה, וברכת שהכל נהיה בדברו. עברת על איסור דאורייתא או לא. לכל הדעות עברת על איסור. השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. הרבה ראשונים אומרים זה באמת דרבנן, כי בסוף ברכת את הקדוש ברוך הוא. מה, אתה לא סתם הזכרת את שם השם. באמת, הכל נהיה בדברו. לא אמרת פה שקר. לא שרת את זה במהלך שיר. אבל יש גם אומרים, והשולחן ערוך גם מביא את זה להלכה, כנראה גם פוסק ככה להלכה, הוא מביא את זה, הוא מזכיר, והרמב״ם אומר שזה דאורייתא, כנראה שהוא פוסק ככה להלכה, ואומר שהזכרת שם השם בברכה שהיא לא לצורך, זה איסור דאורייתא. כן.
מה לגבי הזכרת שם השם בשירים של שבת?
זה לא לבטלה.
זה שבת.
כן, אבל זה שירים לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה מותר. צריך, כן, זה לא קשור, זה לא דין של שבת, זה דין, אבל צריך, אם רוצים להגיד את שם השם בשיר, צריך להגיד את בצורה רצינית, לא ככה לעשות מזה צחוקים. צריך, אם לא, אז להגיד את שם השם. כלומר, השם, לא, אם אתה לא בטוח שאתה מספיק רציני בדבר הזה. שוב, זה לא להיכנס לחששות שאיסור דאורייתא. כן. אם זה, שוב, מותר להגיד שם השם, אבל אסור להזכיר את זה סתם. הנה, אני אגיד עכשיו דוגמה, אני בכוונה אומר, זה דוגמה בשביל הלימוד, ולכן זה לא לשווא. להגיד את הביטוי, Oh my God, כשאין לו שום קשר לשום דבר, זה איסור, כנראה איסור דאורייתא, כן. גם שאומרים את זה כל הזמן, וכל אמריקאית מגיל 5 עד גיל 70 אומרת את זה 20 פעמים ביום, גם דתיות וחרדיות, מה? גם ב? פחות, פחות, אין איסור, פחות. אבל ראוי לא להזכיר שם השם סתם. זה לא, פחות בעייתי. פחות, אבל עדיין זה בעייתי. זה לא יהיה איסור דאורייתא, בוא נגיד ככה. בסדר? כי לא אמרת שם השם, לא...
מה יהיה במקרה של... יש קידוש, אז שמוכים כולם, אז נגיד עושים אלוקינו מלך, אז שזה בעיה...
ברכה, מה?
לא, אבל
שכל
הציבור מצטרף,
בעצם הברכה. אבל הוא לא אומרים שם השם, לא.
זה שאומרים. יש מקרה
שאומרים אלו, כן,
ואז
הוא רשימה שם יגיד. בסדר. ראוי לא, שהציבור לא יגיד את זה. או שיגיד אלוקנו, שלא יגיד את ש... עם ה'. הגענו את זה בכלל, זה היה... כן, לא, בסדר, נושא חשוב.
זה
כוזרים
פשוט, תמיד מופיע.
מותר, מותר להגיד. להפך, יש פוסקים שאומרים שלהגיד, נגיד, אדושם או אלוקים סתם, כשמותר לך להגיד את שם השם, אז זה בעייתי, כי אתה כאילו, אתה לא רוצה להגיד את שם השם. כלומר, זה שם השם נאמר בשביל להגיד אותו, רק ביראה, בכבוד.
אז תוך כדי לימוד, כאילו.
תוך כדי לימוד, יש שם אדנות, יש איזה מנהג כזה שלא ברור, לא מצאתי לו מקור, אבל שם אדנות אנחנו לא, שם י' כ' ו' כ' אסור להגיד בשום מצב, בשום אופן, בכל הגייה וניקוד, זה לא משנה. שם אדנות אנחנו גם נוהגים לא להגיד בלי ממש צורך של ברכה או פסוק. שאר שמות הקודש, שזה אלוהים, שדי, צבאות, בהקשר של ריבונו של עולם, לא צבאות ערב פשטו, יא, ואל, ואהיה אשר אהיה, זה גם שם של הקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם השמות של, שמותר להגיד אותם, כשיש, כשאומרים אותם בצורה מכובדת, בלימוד, בזה מותר להגיד, אבל לא סתם להגיד, כמו שאמרנו קודם, להגיד, Oh my God, זה אמירה שאסור להגיד אותה. שוב, אני אמרתי את זה כי זה לצורך, זה בשביל הלימוד, לומדים, אז מותר להגיד, אבל זה כדי ללמוד את הדברים, אבל סתם להגיד את זה על כל איזה, במקום להגיד וואי נבהלתי, להגיד את זה, זה לא ראוי.
קודם כל יכול להיות גם להעלה וכל זה.
כן, אותו דבר, כן.
ואם אתה אומר את זה, נגיד, בצורה דיבור כזאת, נגיד...
ראוי להימנע, זה תלוי...
כמו הלוואי, אז אינש, אז
מה
אומרים, אז
מותר
או שזה לא לצורך?
ראוי להימנע, ראוי להימנע. זה לא לצורך, מה זה... שריבונו של עולם זה הלוואי? כאילו, אם אתה בא ואתה אומר, כן, תפילה לבורא עולם, שבאמת ככה יקרה, אז כן, אז מותר. אז גם מותר לך בעברית להגיד את זה, לא רק בלועזית. אבל אם זה סתם להגיד את זה בלי שום כוונה ריבונו של עולם, אז סתם להגיד הלוואי, אז זה לא... אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא בעניין הזה?
לפעמים יש תורה דיבור כזה
שאתה
בכלל
לא
מתכוון לא להגיד.
נכון. נכון. אז ראוי להימנע מזה. צריך להימנע מזה, כן. אמרתי, זו דוגמה, כמו להגיד.
אבל לפעמים
שיותר בציבור הספרד נכון
שיש נגידים לו, ואז לפעמים בסוף הפסוק
קוראים לי
עוד
הפעם
הלוויה. זה בעיה?
לא, זה חלק מהפסוק, ובטח זה נאמר. אבל זה ודאי בצורה מכובדת.
לא, ברור.
נו, אז בצורה מכובדת מותר אפילו בלי פסוק. אמרנו על שם אדנות נהגו יותר להחמיר בלי פסוק ובלי ברכה לא להגיד בכלל. זה השם הרגיל שאיתו אנחנו משתמשים. השאר השמות מותר בדרך לימוד. בצורה מכובדת, ודאי בדרך חלק מהתפילה, להגיד את זה. לכן גם, זה, כאן התחלת כל הסיפור הזה של העניין הזה, ששרים את עם האלוקנו מלך העולם, אז כן, אז אפשר להגיד את זה. אין מותר, אין שום בעיה, זה בצורה מכובדת, זה כך נהגו בחלק מקהילות ישראל. וזה מותר, זה אין בעיה. טוב, כל זה בדרך כלל. עכשיו, מה קורה? מה קורה בעצם בברכות קריאת שמע? תראו את הדין. נקרא את זה עוד פעם ונסביר. ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא, זה מובן, כי זה קריאת שמע דאורייתא, אתה צריך לחזור ולקרוא, אם אתה מסופק, ספק דאורייתא לחומרא, אבל מחדש לנו פה השולחן ערוך חידוש גדול, שהוא רלוונטי רק לקריאת שמע, מברך לפניה ולאחריה. כלומר, למרות שזה רק דרבנן, בכל זאת אתה מברך לפני ואחרי. צריך לברך לפני ואחרי הקריאת שמע. למרות שהברכות האלה רק דרבנן, בדרך כלל ספק ברכות, ספק ברכות להקל, פה תקנה מיוחדת של חז"ל, כמו שהם תקנו את כל הברכות, הם תקנו את הברכה הזאת, אם אתה מסופק בקריאת שמע, אתה חוזר ולא רק קורא את קריאת שמע, אלא גם מברך לפניה ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק עם ברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר ומברך. כלומר, אם האדם יודע שהוא למעשה יצא ידי חובת מצוות קריאת שמע מדי אורייתא, עכשיו הוא רק מסופק אם הוא ברך או לא. כזה מצב, אנחנו לא אומרים, קריאת שמע יכול לקרוא 1,000 פעמים ביום, אין לזה שום ברכה, זה פסוקים, זה מותר. כמו שמותר לו לתקוע בשופר 1,000,000 פעמים בראש שנה, עם כוונתו לתקיעת השופר. אבל, לקיום המצווה. אבל הברכות עצמם הוא לא יכול לחזור. כי הספק פה הוא רק לגבי הברכות. תקנת חז"ל זה רק אם אתה מסופק בכל החטיבה אחת ביחד. גם קריאת שמע וגם הברכות לפני ואחרי, אז אתה לא יוצא, אז אתה צריך בעצם לחזור לקרוא את קריאת שמע ואת הברכות. אבל אם אתה מסופק רק בברכות, אתה לא חוזר כמו כל דין של ספק ברכות להקל. עוד דברים ש... כן, אותו דין. עוד כמה פרטים שהאחרונים אמרו בנושא הזה. למעשה, אנחנו נוקטים, כמו שאמרתי, הגדר פה הוא שאתה לא אמרת, כלומר, החידוש פה מתקיים רק כאשר לא אמרת את האוס. אתה מסופק אם אמרת את המצווה כתקנה או לא, המצווה מדאורייתא. עכשיו, אנחנו הבאנו כמה פעמים את זה, יש מחלוקת משולשת, הדעות המרכזיות, של מה המצווה מדאורייתא בקריאת שמע. דעה אחת אומרת, רק פסוק ראשון. דעה שנייה אומרת, רק פרשה ראשונה. דעה שלישית אומרת, שתי הפרשיות הראשונות, הם דאורייתא. לכן, אנחנו נוקטים, לגבי הדין הזה, את הדין הכי, בגלל שזה חידוש, אין לך בו אלא חידושו, אנחנו נוקטים את השיטה הכי מקלה, לצורך העניין, שרואה את המצווה מדאורייתא רק על הפסוק הראשון. כלומר, אם איכשהו יצא שאתה אמרת את הפסוק הראשון, אתה יודע את זה בוודאות. רק אתה מסופק אם אמרת את שאר קריאת שמע, את שאר החלקים של קריאת שמע, הדין הזה לא רלוונטי. כלומר, אתה תחזור על קריאת שמע, אבל בלי הברכות. כי הברכות הן למעשה רק הברכות, אתה תחזור עליהן עוד פעם, רק אם אתה מסופק גם על הפסוק הראשון. בסדר? מתי זה יכול להיות? שאתה יודע שאמרת את כל קריאת שמע, אבל אתה מסופק, אולי דילגת על שורה. דילגת על שורה, לא יצאת ידי חובה. אם השורה הזאת היא חלק מהמצווה מדאורייתא, אז לא יצאת ידי חובה. בכזה מצב מה נעשה? לא נחזור על הברכות, נחזור רק על קריאת שמע. למה? בגלל שהמצווה מדאורייתא, לפחות לעניין הזה, אנחנו נוקטים כשיטה הכי מקלה, שאומרת שרק הפסוק הראשון הוא דאורייתא. תלוי אם הוא כיוון, לצאת ידי חובה או לא. אם הוא סתם מתכוון כדי להגיד עם הציבור וכדי לפרוש עם הציבור, אז אין פה שום כוונה ושום דבר, והוא לא יצא ידי חובה. אז הוא צריך, אז זה לא נחשב. אבל ברוב המקרים הוא בדרך כלל חצי נחשב, ולכן שוב פעם, אנחנו נחזור לכלל הרגיל שספק ברכות להקל. אם הוא מסופק, אם הוא התכוון את הפסוק הראשון או לא, אז שב אל תעשה. עדיף לא לחזור על הברכות ולא להיכנס לחשש ברכות לבטלה. עוד משהו שהפוסקים אומרים על פי יסוד שכבר הבאנו אותו לפני כמה סימנים, שמה שנקרא שיגרא דלישנא או סיחא נקט ועתי, כאשר אתה פתאום מוצא את עצמך באמת ויציב. אתה ריחפת איפשהו 3-4-5 דקות, אין לך מושג מה קרה מיוצר המאורות עד עכשיו. פתאום אתה מוצא את עצמך באמת ויציב. עכשיו יש שתי אפשרות, או שאיכשהו ריחפת ולא אמרת כלום ופתאום שמעת את החזן מתחיל למת ויציב, הצטרפת אליו, או שאתה למעשה אמרת עם כולם את הכל ואתה, אין לך מושג, אתה לא זוכר מה אמרת שמה ישראל, לא אמרת שמה ישראל. לכאורה בכזה מצב, על פי היסודות שאמרנו עד עכשיו, צריך לחזור על הכל, כי אתה מסופק גם על הברכות וגם על שמה ישראל. לחזור מההתחלה, אנחנו, הביאור הלכה אומר שלא, בגלל שאם אתה עכשיו באמת ויציב, יש חזקה על זה שאמרת עד עכשיו, אחרת לא היית, היית שם לב שאתה מדלג, שוב מדובר פה על תפילה שאנחנו אומרים אותה כל יום, כל אדם שהוא כבר בגיל 18 ומעלה אמר את זה כבר מאות ואלפי פעמים את התפילה הזאת, סביר להניח, וכך הלכה, שאמרת את שמע ישראל ולכן כזה מצב, זה לא נחשב ספק, בגלל שאתה למעשה היית בתוך התפילה, אמרת עם, עם, עם הציבור, וכנראה יצאת ידי חובה קריאת שמע, ואם אתה רוצה להחמיר, תגיד עוד פעם קריאת שמע, אבל ברכות ודאי שאתה לא, לא חוזר ואומר. יש פה עוד כמה עניינים שהמשנה ברורה. כן. שהוא יודע ש... הוא יודע בוודאות שהוא לא אמר את הברכות.
כן.
ודאות. אז ראוי, לכתחילה, ראינו את זה לפני כמה סימנים, להשלים את הברכות עם קריאת שמע. אבל אם יש איזה אילוץ, יכול להשלים את הברכות גם בלי קריאת שמע. מתי איזה אילוץ יכול מאוד להיות? שהוא אמר קריאת שמע בזמנה. זמנה זה עד 3 שעות. אחרי זה זה כבר כקורה בתורה, זה לא נחשב. ואז הגיע לבית כנסת שמכל מיני סיבות אומר קריאת שמע אחרי הזמן. עכשיו הוא קצת איחר, או הוא קצת יותר איטי, והם מתפללים יותר מהר. אם הוא יגיד עכשיו גם את קריאת שמע, הוא לא יתחיל איתם תפילת עמידה, שזה דין חשוב. כשזה זה, זה מול זה, עדיף שדלה קריאת שמע. יגיד, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אמת ויציב ונכון וקיים וכו', ויגיע איתם ביחד, יסמוך גאולה לתפילה, ויגיע עם הציבור ביחד לתפילת עמידה. זה בעצם הסיטואציה, או כל אילוץ שיש אחר להגיד. המשנה ברורה מזכיר פה בדבריו הרבה מאוד דינים לגבי יציאת מצרים. אז אנחנו נזכיר עוד פעם חלק מהדברים אמרנו, חלק זה חידוש עכשיו. יציאת מצרים, אמרנו יש כמה דעות לגבי מצווה קריאת שמיים מדאורייתא. לכל הדעות פרשת ציצית היא לא מדאורייתא, ובצד שני פרשת ציצית היא לכל השיטות דאורייתא. מה הכוונה? מצד קריאת שמע, מצד הזכרת פרשת ציצית, זה כל הדעות מדרבנן. אבל הסיבה שאנחנו אומרים את מצוות את פרשת ציצית היא בגלל, במיוחד בגלל ההזכרה של יציאת מצרים, שאנחנו מחויבים בה מדאורייתא לכל השיטות והדעות. אבל זה לאו דווקא חייב להיות מדאורייתא על ידי פרשת ציצית, זה יכול להיות על ידי אמת ויציב או אמת ואמונה שאתה אומר אחרי זה, שאתה ודאי מזכיר ממצרים גאלתנו, כל בכורי מהגת ובכורך גאלת וכו'. יכול להיות בכל אופציה שהיא, אתה צריך בעצם להזכיר את יציאת מצרים, וזה לאו דווקא פרשת ציצית מדאורייתא. מדרבנן, כמובן, תקנת חז"ל, להגיד את פרשת ציצית. עכשיו, לגבי קריאת שמע בלילה, יש איזו מחלוקת, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. הרי כולנו מכירים את זה מהאגדה של פסח, כן, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה ושלומד ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. לומדים משם שזיכרון יציאת מצרים זה כמו קריאת שמע, זה ביום ובלילה. ולא רק ביום. מחלוקת האם זה מדאורייתא או מדרבנן. הנפקמין על המחלוקת הזאת זה מה קורה במצב שציבור... משהו שקורה הרבה במיוחד בקהילות הספרדיות, אבל כל אדם יכול למצוא את עצמו בסיטואציה הזאת. אדם מתפלל, אדם מותר לו כידוע להתפלל ערבית מפלג המנחה. אצל הספרדים זה מאוד מאוד נפוץ, הרבה פעמים עושים את זה לכתחילה, מכל סיבה שלא תהיה. אצל האשכנזים זה פחות נפוץ, אבל גם זה קורה לפעמים. מותר להתפלל לפני, מפלג המנחה, שזה בערך שעה וחצי, שעה ורבע לפני שקיעה, לפני צאת הכוכבים, סליחה. מאז מותר להתפלל ערבית, אבל זה ספק, אם זה ספק יום, ספק לילה, מפלג המנחה. ולכן אנחנו, או מישהו מתפלל בבין השמשות, כל מיני סיבות, ערבית, עדיין ספק יום, ספק לילה. בכזה מצב, הדין הוא שצריך לחזור עוד פעם על קריאת שמע, בדיוק על היסוד שאמרנו עכשיו. למה? כי את הברכות, יצאת ידי חובה, עמדי רבנן, הם אמרו, והם אמרו, הם תקנו של להגיד אותם, והם אמרו שבפלג המנחה מותר להגיד. קריאת שמע זה לא הם אמרו והם אמרו, זה הקדוש ברוך הוא אמר קריאת שמע, ולכן צריך לחזור ולקרוא את קריאת שמע. מה צריך לחזור? מצד הדין צריך לחזור רק על משהו מדאורייתא. כי משהו מדרבנן, רבנן נתירו, שוב, גם ספק דרבנן לכולה, לא צריך לחזור עוד פעם אחרי צאת הכוכבים ולהגיד קריאת שמע שוב פעם. בגלל שיש לנו מחלוקת האם ציצית זה מדאורייתא או דרבנן, או יציאת מצרים זה בלילה, אם זה דאורייתא או דרבנן, אנחנו מחמירים וגם קוראים פרשת ציצית. ועד מי שלמעשה קורא קריאת שמע מכל סיבה שלא תהיה, מפלג המנחה, מתפלל ערבית מפלג המנחה, צריך לחזור על כל קריאת שמע, בגלל שכל משהו שהוא אומר שם זה ספק דאורייתא. כלומר, הפסוק הראשון זה ודאי דאורייתא, מצווה ציצית גם אמרנו זה דאורייתא, או לפחות מחלוקת אם זה דאורייתא או לא, בגלל יציאת מצרים. והפרשה הראשונה ושנייה זה גם, יש אומרים שזה מדאורייתא, לכן צריך לחזור בעצם על כל קריאת שמע, אם הוא קרא קריאת שמע לפני צאת הכוכבים. עברנו על כל העניינים פה, כן, טוב. עכשיו אנחנו נתחיל איזה נושא שהוא מאוד מאוד רחב ויהיה לו הרבה מאוד השלכות. לא נסיים אותו היום, אבל לפחות נגיד את העקרונות הכללים, את הדברים היותר, נקרא לזה במרכאות פיקנטיים, נשאיר לשיעור הבא. סימן סמכת. יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים, ונכון למנוע מלאומרה משום דעה והפסק. כן, יש כל מיני פיוטים שאומרים באמצע ברכות קריאת שמע, כמו שאנחנו רואים פה, הספרדים לא נוהגים לעשות את זה ולכן זה לא מוכר, אבל אצל האשכנזים זה מוכר מאוד, זה במיוחד בראש השנה ויום כיפור, שאומרים כל מיני פיוטים גם בברכות קריאת שמע, זה יותר מוכר בתפילת 18 בחזרת השץ, אבל גם בברכות קריאת שמע זה קיים. יש גם מה שנקרא יוצרות, זה פחות נפוץ היום בקהילות האשכנזים, אבל בקהילות החסידים זה כן, כלומר, בקיצור, יש קהילות שכן עושים את היוצרות האלה, מה שקוראים, וזה כל מיני פיוטים שאומרים בעצם באמצע ברכות קריאת שמע. אומר השולחן ערוך, איך אנחנו יכולים, אחרי שחזל תקנו, ראינו בסימנים הקודמים, לא לדבר, לא להגיד שום דבר בקריאת שמע, בברכות קריאת שמע, פתאום אנחנו מחליטים, אנחנו מוסיפים בדורות היותר מאוחרים להוסיף עוד כל מיני פיוטים באמצע ברכות קריאת שמע. אין לזה שום מקור ולכן אסור לעשות את זה. הדבר נגיד הכי נפוץ אצל האשכנזים, כולם מכירים את זה, שאומרים אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. זה בעצם משפט שהוא לא חלק מברכות קריאת שמע, זה פיוט כזה. ואמרתי, יש עוד כל מיני פיוטים, חלק קהילות אומרים את זה, חלק קהילות לא אומרים את זה, אז הספרדים לא אומרים את זה בשום מצב. לא אומרים, גם אם מי שמתפלל באותו זמן בקהילה אשכנזית, לא יגיד. זו הציבור אומרים, הוא לא יגיד. זה הספרדי, כן.
אבל כמובן, עושים משהו מיוחד או...
לא, לא מעצמך, אלא משהו שנהגו, אבל לא אומר, גם המנהגים האלה צריך להפסיק אותם, כך אומר השולחן ערוך. לא, כי זה כבר תקנה מאוד מאוד קדומה.
זה מוכן כאילו.
זה מצווה, זה לא מותר. זה כבר חלק מהתפילה, זה לא משהו שהוסיפו...
אבל היה כאילו קטע
מאחר. כן, קטע אחר שהוא מוגדר כפיוטים, כלומר שהוא לא חלק אינטגרלי מהתפילה בברכות קריאת שמע, אלא זה משהו יותר מאוחר. ההוכחה שאל אדון כולם אומרים, למרות שזה, שהשולחן ערוך פה אומר שפיוטים לא אומרים, זה לא מוגדר כפיוטים, זה כבר תקנת חז"ל מאוד קדומה להגיד את הדבר הזה, אסור לדלג עליו. גם אם אתה מאוד ממהר כדי להגיד, נגיד עם הציבור, עמידה ביחד, כי אתה איחרת או כי הם מתפעלים מאוד מהר, אתה חייב להגיד את כל הנוסח, אל אדון, לאל אשר שבת מכל המעשים, את כל זה אתה צריך להגיד, כי זה חלק מהתפילה. זה כמו לדלג על חלק מברכת יוצר המאות, להגיד רק את ההתחלה ואת הסוף, כדי להספיק עם הציבור עמידה. לא, כי זה חלק מהותי מהתפילה, זה לא תוספת לחומרה או משהו כזה. זה בעצם דברי השולחן ערוך. לעומת זה, הרי מה אומר, וכך נוהגים, אמרתי, חלק מקהילות האשכנזים, מי יותר, מי פחות, כמו מה שהוא הולך להגיד עכשיו, נראה מה הוא אומר. ויש אומרים דין איסור בדבר, וכן נוהגים בכל המקומות לאומרם, והמקל ואינו אומרם לא הפסיד. ומכל מקום, כן, קצור אומר, מותר להקל, מותר להגיד את זה, וככה נהגו. מכל מקום, אומר הרמ"א, לא יעסוק בשום דבר, אפילו בדברי תורה, אסור להפסיק ולעסוק כל זמן שהציבור אומר פיוטים. זה גם נכון לגבי עדות, וזה נכון גם לגבי הפיוטים שיותר מוכרים לאשכנזים שבינינו לפחות הפיוטים שאומרים בעצם בחזרת השץ. וזה מאוד נהוג בכל הקהילות, כמעט כל קהילות האשכנזים, על כל גווניהם אומרים פיוטים בחזרת השץ, בראש השנה, ביום כיפור. זה נפוץ מאוד. ושמה בעצם אומר לנו הרמ"א, הציבור אומר פיוטים, מותר לו להגיד פיוטים. אני אומר בסוגריים, גם השולחן ערוך מודה בעצם לדברי הרמ"א בעניין הזה. הציבור אומר פיוטים, כי ככה הוא נהג, בסדר, אתה ספרדי, אתה לא נוהג את זה, אבל אסור לך להפסיק בעצם ולעסוק בדברים אחרים, כל זמן שהציבור אומר פיוטים, וכל שכן שאסור לדבר שום שיחה בטלה בזמן הזה. ומכל מקום, מי שלומד על ידי עירור שרואה בספר ומערר, להיט באיסור הדירור לאו כדיבור דמי, אלא שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק. כלומר, אם החשש הוא פה שיבואו לידי הפסק, שיבואו לדיבור, כתוצאה מהעירור הזה, גם אם אתה לומד, עדיף שלא תערר ולא כלום, ותקשיב לחזן. אבל מצד הדין, מותר להרהר תוך כדי הפיוטים האלה. ועל כן, אין לאדם לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאומרם, ויאמר אותם עמהם. ההנחיה בדרך כלל בעולם הישיבות זה כשיש עריכות גדולה בתפילה, במיוחד בחזרת השץ של יום כיפור, של ראש השנה, והציבור אומר את זה מאוד לאט, ואתה קצת יותר אומר יותר מהר מהם, אז ההנחיה היא כן ללמוד. לא כי חולקים על הרמ"א ועל דברי הפוסקים, אלא מתוך הבנה שאם אתה לא תלמד, אתה תתאפץ מה שנקרא, אתה תירדם, אתה תתחיל לדבר, או הציבור יתחיל לדבר. לכן עדיף שתשב ותלמד ולא תפריע לא לעצמך ולא למשהו אחר. כן, אם אתה תקרא בדיבור וזה מה ש... אחרת בעירור אתה גם כן תירדם, אז עדיף שתקרא בדיבור. כן, פה איסור עצמי. פה עדיף שתקשיב, אבל בסדר, קשה מאוד עכשיו שעה להקשיב לכל מיני פיוטים. אגב, זה גם נכון בכל מיני פיוטים אצל הספרדים, זה לא פיוטים, זה פשוט סלסולים, זה כאילו יותר כאילו רחוק, אבל עדיין, למה אני אומר יותר רחוק? כי זה כאילו אפילו לא מילים, הוא עושה כל מיני מקמים, מה שנקרא חזן, השליח ציבור. נכון, לא ברור שראוי לעשות ככה, או יותר מדי לתת לזה מקום, אלא צריך לתת לזה מקום מאוזן, נקרא לזה ככה, לא להגזים לשום צד. בהנחה שיש איזו הגזמה, אתה צריך להיות עם הציבור, ואתה לא צריך בעצם לפרוש מן הציבור.
למשל, תפילה 18
של שבת, שאשכנזים למשל בקדושה,
נקרא
המנחה
שהם עושים,
כאילו,
זה נחשב פיוטים או שזה חלק מהקדושה
של פי המנחה? לא, זה חלק מהמנהג, זה לא פיוטים. אז כן צריך לעמוד איתם? זה צריך, ודאי, לעמוד ודאי צריך. צריך גם להגיד, לא, כן, לא לקרוא, זה הם כן מאוד מעריכים, ואז כמו שאמרתי, אצל הספרדים אין פיוטים, אבל יש כל מיני סלסולים וזה, אז כן מותר. כי אתה כבר מאבד את עצמך לגמרי, ואתה זה, עדיף שתלמד, תקרא משהו, שוב, בהרהור. בקדושה יש ממש עניין לא לדבר. וזה באמצע הקדושה, זה אתה, בכל מקרה באמצע הקדושה. גם אם הם אומרים כל מיני דברים שהם אומרים באמצע הקדושה, ולך אסור להגיד את זה, עוד לא אמרו את הפסוק האחרון של למלוך, אז אתה באמצע הקדושה. לכן...
אסור להגיד את זה?
מה?
בספרדי אסור להגיד...
לא, אם... לא, בשחרית לא. מוסף, שגם ככה אומרים את ה... יותר ארוך, אז אומרים, אבל לא, אסור להגיד.
אסור להגיד?
אסור. הנה, וזה בדיוק השאלה שאתה אומר. תיקח אותנו בשיעור הבא שנעסוק בזה, בעזרת השם, באריכות, בלי נדר, בכל הנושא של המנהגים. כי זה, פה, בגלל שהמחלוקת פה היא כל כך גדולה בנושא של, ומובהקת במנהגים, אז האחרונים פה הביאו את כל נושא של האשכנזים וספרדים וההשלכות של זה, אז כמו שאמרתי, בזה נעסוק בעזרת השם בהרחבה בשיעור הבא, למעבר בין אשכנזים לספרדים, מותר לי, אסור לי, חזן אשכנזי בכנסת ספרדי, ולהפך, וגר, חוזר בתשובה, אישה, יהיה מעניין בעזרת השם. תהיה איתנו בשיעור הבא?
אני איתנו באינטרנט. טוב.